פרק זין. אנחנו לומדים את ספר אורות, מת הרב קוק זצ"ל, ואנחנו בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, בפרק ט"ו, ואנחנו בעמוד למד ב'. עמוד למד ב' במהדורה של מוסד הרב קוק. אנחנו בשורה, נגיד, מספר 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. שורה 15. כה סובבת והולכת היא הכיינות הרשעה. כלומר, הרב קושר כאן תנועות רוחניות מרוחקות זו מזו בהיסטוריה, קושר אותן באופן ענייני. הוא קושר כאן בין קין, קורח והמינות. שלושתם, אף על פי שהתוכן שלהם איננו בדיוק זהה, אבל נובעים מאותה תכונה נפשית, מאותו מהלך נפש. מה? מהו הלך הנפש של קין וקורח והמינות? שלושתם רוצים לבטל את המדרגות, או במילים אחרות, את המאמץ. כה סובבת והולכת היא הכיינות הרשעה, החפצה שתיטב בעיני השם, שהשם ישעה אליה ואל מנחתה, ובחובה יודעת היא היטב כי מעש השם בה ופניה נופלים, וחרלה מאוד וכעסה אגור בתוכה. זה מה שכתוב, זה היה פי הפסוק, כן? ואל קין ואל מנחתו לא שעה, וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. נכון? אז הכיינות הרשעה חפצה להיות טובה בעיני השם, כשהיא יודעת באופן פנימי שהשם מאס בה. מדוע השם מאס בה? מסיבות מוסריות, או סגוליות, לא משנה. יש מעלה להבל שאין לקין. מה ענה הקדוש ברוך הוא לקין? למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב, שאת. זאת אומרת, יש, דווקא בגלל שנתוני הפתיחה שלך הם בעייתיים, הם גרועים יותר משל הבל, לכן אם תטיב, שאת, אתה תתעלה, אולי אפילו מעל להבל, ואפילו תוכל גם לפקד על הבל. אם תטיב, שאת. אם כך, למה לקנא? נתוני הפתיחה של קין הם לא טובים משתי סיבות. הסיבה האחת היא מוסרית. הוא מביא לשם מן השארית, במקום להביא מן הראשית. זאת אומרת שהוא מתייחס אל הזולת, כאל משני ולעצמו כמקורי, בתור עיקר. אתה הייתי? זה, נגיד, זה הנתון ההתנהגותי הבעייתי בראשית דרכו של קין. הנתון הסגולי הוא העובדה שהוא בכור. מאחר והוא בכור, הוא חייב, הוא רואה את עצמו בעיקר בתור בן. זה שיש לו אח, זה הפך אותו לאח. ואז יש פה בעיה, כי כשאני עובר ממצב של בן למצב של אח, אני עובר ממצב שבו אני מרכז הכובד של הכל, ובתור אח, מרכז הכובד עובר לאחי, אני אחראי עליו. ולכן הנטייה הטבעית של הבכור, עוד לפני כל פעולה, זה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. כך שאפשר לומר שהבכור נולד מלכתחילה רוצח, כי הוא לא רוצה אח. מובן? אז כך שנתוני הפתיחה שלו בעייתיים. אבל דווקא מתוך המצב הזה, אם תטיב, שאת. הוא יכול להתעלות.
איך הוא יכול להתעלות?
אדרבה, כיוון שילך נגד טבעו, היא לו זכות גדולה יותר. למשל, נאמר באהרון הכהן, שהיה אחיו הגדול של משה, וראהך, הנה יוצא לקראתך, וראהך, ושמח בליבו. יש שמחה גדולה לאהרון, בזה שאחיו הקטן עולה לגדולה. אז בזה תיקן אהרון את התכונה של הגדול, של הבכור אולי אפילו, שהגדול הוא תיקן את התכונה הזאת. כלומר, על ידו, בעצם התברר שמידת הדין יכולה להפוך למידת החסד. ולכן הוא אביא כל הכהונה, שהכהונה עניינה תורת חסד. טוב? כן. טוב. היא חפצה שתיטב בעיני השם. נכון? מה? זה רשעה. לא. הרשעה זה שהאדם שם את עצמו במרכז. האגואיזם הזה. זה רשעה. עכשיו, הרשעה הזאת אפשר להתגבר עליה. לא, אבל... אבל הוא רוצה בכל זאת להיות טוב בעיני השם, כי הוא חפץ בחיי העולם הבא, הוא חפץ בדבקות האלוהית, ולכן הוא בונה לעצמו סגנון חיים דתי, שעניינו לחפות על רשעותו. בסדר? הרב כאן רומז כמובן לנצרות, שהיא בנתה לעצמה מערך של בתי תפילה, בתי עבודת אלוהים וכדומה, על מנת לתת איזשהו חיפוי לנטיית הרשעה שבאדם. כן, כן, בבקשה.
אבל אם הקב"ה נתן לנו מציאות, למה שהמרכזיות שלו לא תהיה לגיטימית?
אדם יכול להיות מרכזי. גם הבכור הוא מרכזי. השאלה היא, איך הוא משתמש במרכזיות הזאת? זה כמו שלמשל יש מושג כזה בחינוך, הסמכות. יש להורים, למשל, סמכות כלפי ילדיהם. השאלה היא, וזה חשוב שהם ישתמשו בסמכות הזאת, השאלה היא למען מי? האם ישתמשים בסמכותם זו כדי להאדיר את עצמם, או בגלל שזה טוב לילד שיש לו סמכות שמדריכה אותו? כלומר, בכל מקרה, הסמכות קיימת. יכולה גם המרכזיות להיות קיימת. השאלה היא, מרכזיות לשם מה? מרכזיות לשם עצמה או לשם זולתה? אבל... זה מרכזיות. המרכזיות האמיתית היא שהיא משרתת את הכל. כלומר, שיש יחידה אורגנית אחת. לא שצריך לבחור או את המרכז או את הפריפריה, לא צריך לבחור בין זה לזה, אלא אפשר להבין שיש פה מערך אחד כולל. כמו שהלב, למשל, הוא מרכזי באיברים, והוא מזין את כל האיברים.
אבל
אני אמרתי
שאם, כלומר, אם הכל, בוא נמצא מתוך מנחה שהמרכז זה אני, הכל סובב סביבי.
כן.
אז פשוט שזה בשבילי.
לאו דווקא, לא, לא נכון.
למה?
אם המרכז זה אני והכל סובב בשבילי, זה פשוט שאני ממלא תפקיד אחראי. זה נותן לי אחריות על אחרים. זה כמו שהמפקד בצבא. ברור שיש לו סמכות של מפקד, לא בשביל עצמו, זה לא בשביל הקידום שלו, זה בשביל שהצבא יתקדם כראוי, בשביל שהחיילים יהיה להם טוב. נכון? ככה אני מבין. אז כמו כן גם, הלב והאיברים. איך אומר רבי יהודה הלוי? ישראל באומות כלב באיברים. אז הלב הוא מרכזי מאוד. הלב מקבל את כל המזון, כל התשומת לב וכו'. אבל בשביל מה הוא עושה את זה? כדי להזין את כל האיברים.
אבל עכשיו העמדה של קין הרבה יותר ברורה, כי אין סיבה שיביא מהביקורים. אם הוא המרכז, הוא לא יכול להביא ביקורים.
אין לנו בעיה עם זה שהוא לא הביא ביקורים. בהתחלה. מה שהבעיה היא עם זה שחרה לו ונפלו פניו. שהוא חשב שבגלל שהוא במצב כזה, אין לו ברירה, הוא יישאר ככה לעולם ועד.
אני לא
מבין,
עשה את הדבר הנכון מצד אחד, מצד שני השם לא שאל...
הוא עשה את הדבר הטבעי מצד אחד, והקדוש ברוך הוא לא שעה את מנחתו, כי הקדוש ברוך הוא רמז לו בזה שהאדם צריך להתעלות מבחינה מוסרית, ולא רק להיות נאמן לטבעו. וזה קין לא רצה לקבל, הוא חשב שהטבע גובר עליו, ושאין לו סיכוי לצאת מזה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה חרה לך? למה אנחנו בניך? עלו עם תטיב, סט. כן. טוב. כן. ובכל עת מצוא, הנה יד הרוצח מתגלה. ציוויון החטאת, שאליה תשוקתו של אדם הקיני, מתראה בכל תועבתו. טוב, זה קין. מה עם המינות? המינות אותו דבר. יסוד המינות, שלעגה דברי חכמים ועשתה שמות בישראל פנימה. מי זה יסוד המינות? זה ישו. יסוד המינות. כן.
יתרו, אני אקרא להם קיני. קיני זה קין?
נכון.
מאשר את הקיני ומתרו
מקין? לא. יש קשר, אבל זה לא אותו דבר. יסוד המינות, כלומר, הנצרות בראשיתה. מה היה עיקר הטענה של הרבנים, של הסנהדרין נגד ישו? מה היה להם נגדו? הרי את השילוש הוא עוד לא המציא.
Okay? הוא הלך נגד חכמים.
הוא הלך נגד חכמים. אבל לא סתם נגד חכמים, הוא לעג לדברי חכמים. צחק על זה. הנה, יש פה שאלה. זה שקין נתן לקדוש ברוך הוא את השארית, זה מראה על הבחורה. כן? בחורה?
בחורה.
כן, זה בחף, הוא התכוון. כי הוא כתב בחט. הוא התכוון בחף. אתם אומרים שהוא מן הסתם התכוון בחף. טוב.
הוא התכוון לאחות של...
שהאחות של הבל. כן, זהו, שהיה ויכוח לפי המדרש על האחות השנייה של הבל. אז אולי הוא מתכוון לבחורה. אני חושב שהוא יותר פשוט שהוא מתכוון לבחורה, כן. נניח שזה בחורה. זה שקין נתן לקדוש ברוך הוא את השארית, זה מראה על הבחורה. כך שאניני מבין, אניני? טוב, אני אסתם מתכוון אינני. כך שאינני מבין את החילוק שכבוד הרב עשה בין הנתונים, של הפתיחה של קין. כי לדעתי הזעירה, הנתון הראשון נובע מנתון השני. יישר כוח לרב. אכן, כן, אתה צודק. אין הבדל בנתון ראשון לנתון שני. אלא שזה פשוט עוזר לשומע להבין על מה מדובר. טוב, יסוד המינות של העגה על דברי חכמים. ועשתה שמות בישראל פנימה. אשר אמנם, מפני היד הגדולה מלאתי כוח השם אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס את השתות. כן, כלומר, הנצרות בסופו של דבר לא חדרה לעומק החברה היהודית. אמנם הנוצרים הראשונים היו יהודים. אבל מהר מאוד היהדות הצילה את עצמה מהם והוציאה אותם מן הכלל. מי עשה את זה? רבן גמליאל. כן, רבן גמליאל על ידי עזרתו של שמואל הקטן. הם אלה שהוציאו את הנצרות מתוך היהדות.
אבל בסדר? הם גרפו את כל העולם איתם.
זהו, זה מה שהוא אומר. אשר אומנה מפני היד הגדולה מלאתי כוח השם אשר בחיי האומה, לא הצליחה להרוס את השתות. בכל זאת הכינה לקורים, אשר צלחו להיות לארג של מחסי חזב על פני עמים רבים. הנה זה מה שאתה אמרת. הוחלפה האלילות... שתות זה יסודות. כן? כי השתות יהרסון צדיק מה פעל. כן? משון שתייה, תשתית. כן? הוחלפה האלילות במינות. כן? זה פאולוס, המייסד של הנצרות, כתב באחת מאגרותיו, שמאחר והיהודים לא רוצים לקבל את ישו, אז לכן הם פונים, הנוצרים הראשונים, אל הגויים. ודווקא אצל הגויים, זה נקלט טוב.
מה הסיפורים?
יש פה שאלה. האם שמו של לוי מאפשר לו להיות אב הכהונה והלוויה, כי החשוב הוא לעשות לשם הזולת? אכן. כן.
מה כן. הסיבה שדווקא אצל
הגויים יתקבל? למה אצל הגויים זה יתקבל? כי הגויים חיפשו להיות ישראל. דרך להיות ישראל. צריך לזכור שערב הופעתה של הנצרות הייתה השפעה עצומה של היהדות על האימפריה הרומית, כלומר על העולם התרבותי. היו רבים מאוד מבין הרומאים, מכל השכבות, אפילו בחוגי השלטון הקיסרי, שהתגיירו. ידוע אפילו על הקיסרית של רומא, אשתו של נירון, פופאה, שהיה לה קרבה גדולה אל היהדות. לפי חז"ל, אפילו נירון קיסר עצמו התגייר בשלב מסוים. אז יש כנראה איזשהו קשר. אבל הבעיה היא שהייתה רתיעה גדולה מלהיכנס למצוותיה של היהדות, ובמיוחד רתיעה מפני ברית המילה. ברית המילה זה לא נעים, קשה לעשות ברית מילה.
רק אם אתה מבוגר.
כן, מדובר על מבוגרים. ולכן מצאנו התגיירות המונית יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. כיוון שנשים לא חייבות בברית מילה, אז זה היה קל יותר להן לעשות את זה. אבל בהרבה קהילות, בכל האימפריה הרומית, היו תמיד, אולי זה קצת דבר שלא קיים היום, אבל היה בכל בית כנסת שלוש עזרות. היה עזרת גברים, עזרת נשים ועזרת גויים. קראו להם יראי השם. היה בכל, בהרבה מאוד קהילות, היו גויים שהיו באים ושומעים את הדרשות של הרבנים בבית הכנסת. אז זהו, בהלל יש, כלומר, לקחו את הביטוי יראי השם מההלל, אבל זה קדום יותר. כן. אני פעם הספדתי בן נוח, אז הסברתי את הפסוקים האלה מההלל, יומרונה יראי השם. כן. יומרונה בית ישראל, יומרונה בית אהרון, אז מי זה יראי השם? זה לא ישראל ולא אהרון. אז מי זה? זה מישהו אחר. ופילון אלכסנדרוני מספר, כותב שאחת הראיות שיום השבת זה דבר טוב, הרי הוא צריך להגן על הייתה ביקורת בפילוסופיה הישנה נגד יום השבת, שאמרו שזה עצלות של היהודים. אז פילון אלכסנדרוני כתב כמה שורות כדי להגן על ערכו של יום השבת, והוא כותב, הראיה ששבת זה דבר טוב, שאין לך עם מכל עמי האימפריה הרומית שבהם לא תמצא שומרי שבת. כלומר, שההשפעה של היהדות הייתה עצומה. אלא שרצו יהדות בזול. כלומר, איך להיות יהודי בלי יותר מדי מחויבויות. כשפאולוס בא אל כמה קהילות של גויים, באגן הים התיכון, ואמר להם, אתם יכולים להיות קדושים בלי להיות יהודים, כלומר, אתם יכולים להיות קדושים ולהיקרא ישראל, בלי לקיים את המצוות ובלי להצטרף אל הלאומיות הישראלית, קנו את זה על המקום. יהדות בזול, מוכן לקנות. מובן? לכן זה הצליח אצל הגויים ולא אצל היהודים.
אז זה הרפורמים גם אפשר להגיד.
אפשר לומר, כן, זה גרסה ראשונה של הרפורמה. אבל זה יהדות רפורמית לגויים. כן, מה אתה אומר?
אדם שמתגייר הוא בעצם איזשהו, הוא בעצם יראי השם, הוא מחפש את האמת.
כן.
מה פתאום אתה הולך להיות נצרי, מה אתה...
לא, פאולוס אמר שזה בסדר. פאולוס, בתור יהודי, בא אל הגויים, אומר להם, הנה עכשיו אנחנו מוכרים לכם בהנחה יהדות. מה? זה עובדה שזה עבד, מה אני אעשה? זה גם טעם את עולם המיתוסים שלהם. כלומר, במיתוס הנוצרי הקלאסי, לא יודע, במיתוס האלילי הקלאסי, היו הרבה התאמות למיתוס הנוצרי. לכן זה התקבל. איך אומר הרב? לא התוכן הפנימי הוטב, כי אם העמדה. התואר החיצוני גוהץ כמעט. יש גיהוץ מבחוץ. אתה מגהץ, זה מיישר, זה עושה את זה יפה. אבל זה לא משנה את הבגד עצמו. אז הוא אומר ככה, התואר החיצוני גוהץ כמעט, אבל המטרה אחת היא, לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס, ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה. שיסודה הוקבה בישראל בגוי קדוש ומסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנהג, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזית, לפי השכלתה ומצבה הגיאוגרפי הכלכלי. וכל התכנים החברתיים והאישיים של המצטרפים לזה, לא זאת היא המגמה. הכנות עשתה באדם את מעשה המפעל הכורחי בישראל. טוב, למה הכוונה? פה הרב רומז למספר דברים. אז קודם כל קצת נתונים היסטוריים. איך הנצרות התפשטה? הנצרות התפשטה על ידי שמדי פעם היה מגיע לאיזה שבט ברברי מרוחק, איזה נוצרי, הרבה פעמים ממוצא יהודי, או על כל פנים יהודי יווני, מגיע לאיזשהו מקום בתוך היערות, רואה שמה כמה ברברים אוכלי אדם, או שופכי דמים על כל פנים, הוא מגיע, עושה רושם אדיר, בגלל התלבושת, בגלל הצלב שהוא נושא, בגלל צורת הדיבור שלו, יכולת הנאום, ואז כל אותם עובדי אלילים מתרשמים מאוד, ומקבלים את אמונתו. ואז הוא ניגש למקדש האלילי שלהם, נכנס לקודש פנימה, הורס את הפסל, ומעמיד במקומו צלב, וזה הופך להיות כנסייה. כלומר, שבאופן בסיסי לא נעקרו מן הנפשות הרגלי ההתנהגות והרגלי החשיבה. זאת אומרת שהייתה פה השתלה של זרעים של יהדות על גבי קרקע אלילית. ואז יצא מזה הנצרות. כן.
איך נתנו לו לעשות דבר כזה?
הברברים מאוד התרשמו. הברברים מאוד התרשמו מזה שהם ראו בן אדם עם תלבושת מוזרה, מבט קורן, ממש להט בעיניים, ומדבר יפה, ובבלי נשק. כל זה היה שונה מההרגלים שלהם. אז אצל הגמרא כתוב בגמרא, אומות העולם קרובי תשובה הם. מה זה קרובי תשובה? אתה עושה להם קצת רושם, זה קצת אודיו ויזואלי, זה עובר מסך, מקבלים. נכון? עד היום הזה אגב רואים את זה. תראה איך אופנות עוברות, אופנות רוחניות, מועברות בארצות הברית. מאוד קל. אתה מביא כומר, לבוש יפה, שמתחיל לבכות מול המצלמות של הטלוויזיה, והוא אומר שהוא מתחרט על פשעיו, ואז באים אלפים לשמוע אותו. מבין? זה עובד טוב. אתה צריך לראות איך הדת המורמונית התפשטה. זה פשוט מדהים. כן? כמה מיליוני מורמונים יש היום? יש כמה מיליונים, נכון? איזה 10? 10-12 מיליון מורמונים, נכון? ואתם יודעים מה הם מאמינים? אתם לא יודעים מה זה הדת המורמונית?
זה התנ"ך משלם ציורים וזה.
כן, כן, זה מדהים הסיפור הזה. הם מספרים שיש אחד בשם ג'ון סמית, בסביבות 1820, משהו כזה, הלך אל מדינת ניו יורק, ובתוך הערים של ניו יורק, של המדינה הזאת, פתאום ההר נפתח לפניו. והוא ראה לוחות מזהב, הכתובים בכתב שהוא לא ידע לקרוא, כתב חרטומים עתיק, אבל הוא קיבל גם משקפיים מזהב, הרכיב אותם, ואז הצליח לקרוא מה שכתוב שם. ומה שהיה כתוב שם, זה שבעצם באמריקה הצפונית, היה עם קדמון, נקראים בני ירד, שישו בא לבקר אותם לפני 2000 שנה, והם קיבלו את אמונתו, ועל יסוד זה צריך לבנות את הדת המורמונית החדשה. ההר נסגר, המשקפיים נעלמו, ואין אדם בעולם שיודע איפה זה היה. ועל יסוד זה מאמינים מיליון, 10 או 12 מיליון אנשים בדת הזאת. אלא מה? תגיד, מה? איך יכול להיות שמאמינים בשטויות כאלה? זאת אומרת, זה פשוט, זה מהמם, כן? אלא הבן אדם כנראה ידע לדבר יפה. אמר שהוא נביא. ואז מקבלים אותו. ג'ון סמית. מה? מה הם עושים? הם חיים חיי פשטות עם הטבע, חיים די סקפניים כאלה. אמנם הם מקבלים את ריבוי אנשים, אבל מעבר לזה הם חיים חיים מאוד משעממים בשדה כזה. כן? כן. כן.
האם איפה שלא קל להיות יהודי,
כאילו, מבחינת עבודה דתית? מה?
איפה שלא יהודי, איפה שאתה לא יהודי, זה יותר קל. זאת אומרת, כל מה ש...
להיות יהודי זה קשה. כן. זה אומר, היהודי הקדוש, מפשיסחה, אמר פעם, לעשות ניסים זה לא קשה. כל אחד מסוגל ברגע שהוא מגיע למדרגה רוחנית מסוימת. מה שבאמת קשה זה להיות יהודי. קשה להיות יהודי, לא? אז אם אפשר להיות יהודי בלי להיות יהודי, בלי להיות יהודי, אז יותר קל.
רגע, אבל אתה יהודי, נולדת יהודי, מה קשה בזה? אתה יהודי בעצם, אתה יודע, טבע שלך.
אתה אומר, זה קשה לי להיות, זה לא קשה להיות יהודי, כי אני נולדתי ככה. לא, נולדתי עם טבע שקשה לעשות אותו.
זה קשה לא להיות יהודי.
קשה.
אפשרות אחרת, מה זאת אומרת? גם אם אתה לא יודע מה, גם אתה עושה כלום, אתה יהודי.
גם אם אני לא עושה כלום, אני יהודי, אז זה קשה לי נורא. גם אם אני לא עושה כלום, קשה להיות יהודי. זה לא מצד המצוות. לא אמרתי, קשה להיות דתי.
כן.
קשה להיות יהודי. טוב.
רגע, הרב עוד שאלה.
כן.
מה התיקון של הדבר הזה? כאילו, אם באמת בא לשם הבן אדם בתוך הברברים, אז מה, התיקון של זה משהו הפוך? כאילו, יותר...
מה היה צריך לעשות, אתה שואל?
לא, לא, אני אומר, אם...
מה אפשר לעשות? זה השאלה. זה באמת שאלה לא פשוטה. יש ברב קוק דיונים על הדבר הזה, שלכאורה סותרים אחד את השני. אבל אני אגיד לך דבר אחד שכתוב בגמרא במסכת מגילה דף ו, על הפסוק, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי. אומרת הגמרא, אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. אז מה זאת אומרת? שבתיאטראות וקרקסאות של אדום, ילמדו תורה ברבים? למי? למי ילמדו תורה?
לגויים.
לגויים, נכון? מה זה תיאטראות וקרקסאות? אז התוספות מביאים שני פירושים. פירוש אחד אומר, תיאטראות וקרקסאות, זה הבתי עבודה זרה שלהם. איך
כתוב?
כן, לא, אז התוספות אומרים, תיאטראות וקרקסאות, זה בתי עבודה זרה שלהם. זאת אומרת, הכנסייה תהפוך לבית מדרש, שבו הרבנים יבואו וילמדו. מוזר קצת, לא? התוספות אחר כך בקשים, זה לא יכול להיות. לא ייתכן שבמקום תמה כל כך, ילמדו תורה. אלא לחורבה יהיו במהרה בימינו, ותיאטראות באמת הכוונה, מקום בית ועד של גויים. מה זה בית ועד? מתכנסים למה? לענייני השלטון. לא, לענייני השלטון. זאת אומרת, השאלה היא, מה נלמד אותם? האם יש אפשרות ללמד אותם תורה דתית על יסוד הרגש הדתי שלהם? זאת אומרת, לכוון את הרגש הדתי של הנצרות לכיוון היהדות או לכיוון אלוהי ישראל? או שאין תקווה לזה, וצריך במקום זה ללמד תורה של מדעי המדינה. כלומר, האם מה שיש ללמד אותנו, מה שיש לנו ללמד אותם, סליחה, זה תורת המדינה הנכונה, מדעי המדינה, ואז יש לך הרבה עבודה לעשות, או שזה העלאת הרגש הדתי שלהם. אם נקבל את הפירוש הראשון של התוספות, הרי שאפשר לכוון את הרגש הדתי הנוצרי לכיוון אלוהי ישראל. עבודה לא פשוטה. אם נאמר שלא כפירוש הראשון, אלא כפירוש השני, נצטרך לומר שהנצרות צריכה להיחרב טוטלית, להפוך לאתאיסטית, ורק אז יש לה תיקון. אנחנו רואים את שני הכיוונים האלה היום באירופה. בסדר? טוב, כן.
אם להשוות בין הקאט הזאת של ג'ון סמית,
כן.
שאמרת, להשוות אותה להיטלר יבח שמו.
כן.
הוא גם שיגע את כל העולם.
נכון.
ואת הרצות.
גם מה שאני רוצה לומר, שהפסיכולוגיה של ההמונים היא פסיכולוגיה נאיבית. אנשים יכולים להימשך אחרי דברים ככה בקלות.
צורה עברת גם.
כן, כן. אצל היהודים זה לא כל כך עובד. כן, נקראים עם כשעורף. מסביר המהר"ל, עם כשעורף, מצוין. זה עם שלא אוכל לוקשים. אתה עושה לו הוקוס פוקוס, חומוס פלאפל פיתה? לא, זה לא עובד עליו.
בכל זאת דימו את בר כוכבא למשיח כמעט.
בר כוכבא למשיח, זה היה לפי הדין.
אבל הוא לא היה.
הוא לא היה, אבל זו הייתה הלכה שצריך להחשיב אותו למשיח. אני לא מבין את הבעיה.
כתוב אבל פירוש שטעו.
לא כתוב שטעו, כתוב דימה. אבל הרמב... דימה. דימה שהוא משיח. כך כותב הרמב״ם. בן כוזבה, שרבי עקיבא דימה שהוא יהיה משיח. עכשיו, הרמב״ם מביא הוכחה מרבי עקיבא לכך שצריך לקבל את האדם כמשיח ברגע שהוא מתנהג כבר כוכבה. כך שזה לא טעות, זאת הייתה הלכה. כלומר, אם אני הייתי חי בזמנו של בר כוכבה, הייתי מחויב להחשיב אותו כמשיח, בגלל בגלל שהוא עשה מה שעשה. נכון? כך כותב הרמב״ם, מה אני אעשה?
כאילו לדמות ולטעות זה לא אותו דבר?
לא.
אתה מדמה בטעות.
אבל תגיד אפילו טעות. אבל זה היה טעות הלכתית. זאת אומרת, לפי ההלכה אני הייתי חייב לטעות. בואו? זה טעות שההלכה מחייבת לטעות בה. כן. איפה היינו? כן, הנצרות. הנצרות בראשיתה. אם כן, הלכה והסתעפה על פני עמים רבים. מה היה צריך לעשות במקום? אמנם לא שאלת את זה, אבל אני רוצה לשאול. מה הייתה דרך הפעולה הנכונה שהיה צריך לנקוט כלפי העמים? כי הרי אנחנו באנו לתקן את העולם. היה צריך לעשות דבר כזה, שעם ישראל יקרין על האומות בלי לפנות עליהם. ואז באופן הדרגתי, אומות העולם היו מאמצים מתוך היהדות, באופן חופשי, השפעות המתאימות לאופיים. ואז הם היו מתפתחים באופן הדרגתי, כך שהמוסר של היהדות היה נקלט באמת, באמת במעמקי הלב שלהם. כן. בוא אני אתן לך דוגמה. אתה שואל, מה זה ההקרנה הזאת ולעשות שום דבר? אני רוצה לתת הסבר. אני רוצה לתת דוגמה. אני יכול? כן או לא? כן. בגלות בבל. גלות בבל היה מאורע מאוד מעניין. למרות שהיה מאורע קשה ביותר. אבל עם ישראל הגיע בהמוניו לתוך האימפריה הבבלית פרסית. כן? אף אחד לא... כלומר... אף אחד לא רצה לצאת לשם, אבל הגענו לשם. מה עשינו בבבל? על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. וזוכרנו את ציון. קשה לנו, לא רוצים. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אי אפשר. פתאום, תוך זמן קצר, קמה בפרס הדת של זרתוסטרה. ממש באותה התקופה. מה זה הדת של זרתוסטרה? זה היה חידוש בתוך העולם האלילי. זאת הייתה הפעם הראשונה שהעולם האלילי בנה את כל השקפתו על יסוד מוסרי. מלחמת הטוב ברע. ברור? כן, מה אומרת הדת של זרתוסטרה? שיש שני אלים. יש אל טוב ויש אל רע. כן, האורה מאזדה והרימן. הם נלחמים זה עם זה, ובסוף, באחרית הימים, האל הטוב ינצח את האל הרע. בסדר? ככה הם אומרים. זאת אומרת, פעם ראשונה, אם כן, שהעולם האלילי החליט לבנות, אמנם שיטה אלילית, שניות, שתי רשויות. אבל לבנות את השיטה של שתי רשויות על יסוד של נוסחה מוסרית, הטוב והרע. באיפה זה בא להם? הנוכחות של היהודית, של היהודים בקרבם, היא זו שהקרינה את הדבר הזה. עכשיו, אם אתה עושה חשבון מדויק מתי זה קרה, זה קרה בימי אחשוורוש. ואם תשים לב, בסוף מסכת מגיל, בסוף מגילת אסתר כתוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. מה זה מתייהדים? מה זה להתייהד? מתנהג כיהודי. זאת אומרת, משהו מן היהדות חדר לשם.
זה לא שהתגיירו.
לא, זה לא שהתגיירו. הגמרא אומרת שכל אלה שבימי מרדכי הצטרפו, חזרו אחר כך לאומותיהם. מה?
כל ההתנה הזאת, תעזור...
לא, אבל זה אומר שיש אופן של קליטה של יסודות של היהדות שיכולה לעשות, שיכול לעשות בלי שהיהודים יבואו אל הגויים ויגידו להם, עשו כך וכך, היו כמונו.
כן, אבל זה זמן קצר. אם עשו אחורה פנה, מה הרוויחו?
לא יודע אם עשו אחורה פנה, נשאר מזה משהו. כן? הגמרא אומרת שהפרסיים יש להם דרך ארץ. כן? בכל זאת. אז זה מה שאומר כאן הרב. כן, שהיה אפשר בצורה כזאת. בואו נקרא את זה בפנים. התואר החיצוני גוהץ כמעט, אבל המטרה אחת היא, לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס, ואת הפנימיות המהותית על ידי, איך היה אפשר כן לתאר? על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה, יש פה שאלה, בלי לקטרג. אז איך הרב מסביר את חזיונות השלום של הנביאים העכשוויים, שמעון פרס וחבריו, וכן, איך הרב מסביר את התמיכה בגרושים, בגירושים, מימית ובגוש קטיף, לא אוכלים לוקשים? נכון, ודאי שאוכלים לוקשים, אבל לזמן קצר. כן, ודאי שאוכלים לוקשים. איך אומר המדרש בתנחומה? אי אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו, נטבעים לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. תוך זמן קצר, תוך 40 יום, הפכו מנותני זהב לעגל לנותני זהב למשכן. כן. את העולם, אני חוזר עוד פעם. המטרה האחת היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס, ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה, שיסודה הוגבה בישראל בגוי קדוש, ומהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנהק, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזעית. הנה, רואים, כל אומה תוכל לנהק לפי מה שהיא רוצה. לפי השכלתה, מצבה הגיאוגרפי והכלכלי, וכל התכנים החברתיים והאישיים שלה מצטרפים לזה. כן, כמו שהיה למשל בהשפעה של דת זרתוסטרה. לא זאת היא מגמתה. כן, היא רוצה להשאיר את האדם בתומעתו ולחבר אותו אל הקודש. לכבוד הרב, מה לגבי שבתאי צבי שרי? הרי חכמים טעו לגביו. האם זו הייתה גם טעות על פי ההלכה? בברכה, דניאל. תשובה, ודאי שזו הייתה טעות. לא אמרנו שעם ישראל לא טועה ולא אוכל לוקשים. אכן עם ישראל טועה ואוכל לוקשים. אבל בזמן קצר. סך הכל, שבתאי צבי, שם רשעים ירקב, לא ייקח שורשים עמוקים באומה. עשה קצת נזקים, זה נכון. אבל בסופו של דבר, הוא הוצא החוצה. נכון? איך אני מבין? טוב. הכנות עשתה באדם את מעשה המפעל הקורחי בישראל. כלומר, מה שקורח רצה לומר, ועם ישראל, נעשה כלפי האנושות כולה. הקריאה של כל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם, זאת הקריאה של קורח. הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, ולכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות, עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שיהיה מובטח מכל פגם וסיאוב, שלא יהפך לרועץ ולצרה יותר גדולה של העולם. לא פשוט להיות קדוש. כן? כלומר, להיות קדוש, גם להיוולד קדוש זה לא פשוט. להיוולד קדוש, אמנם זה מקדם אותי כמה מדרגות, אבל זה תוצאה של מאמץ קדום של הדורות. כמו שאומרים, זכות אבות. מה זה זכות אבות? זכות האבות. האבות זיקחו בשבילך את הנפשות, ועכשיו אתה נולד עם נתוני פתיחה יותר טובים. אבל גם זה תולדה של מאמצים. אברהם יצחק ויעקב לאומה כולה, וכלומר, האומה ביחס לאומות, אבל בתוך האומה גם כן. יש זכות אבות של כל אחד ואחד. לכן למשל הכהנים, כן? אהרון היה כהן. יש לו זכות אבות. לוי, קהת, עמרם. מלבד המאמצים האישיים שלו, עד שנקבעה הקדושה אצלו והפכה להיות קדושה סגולית. כן? שעוברת מדור לדור. וגם זה לא כל כך פשוט. כהן עם הארץ, אסור לתת לו תרומה. למרות שהוא כהן. והכהן גם יכול לחלל את קדושתו. כן? כלומר, יש כמה אפשרויות. לכן, מה שקורח אמר, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. שיהיה מובטח מכל פגם וסיאוב. שלא יהפך לרועץ ולצרה הגדולה, היותר גדולה של העולם. על כן הוכרח הדבר שירד חיים שעולה. להיעבד מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי שלא יהיו עוד כקורח וכעדתו. זה הקריאה של קורח נגד הקדושה. כן? הטענה, כולם קדושים, זה במילים אחרות, אין שום דבר קדוש. הקריאה עכשיו, עובר עכשיו מהקורחות אל המינות. הקריאה אל כל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החושך היותר מחרידות. הנכם, כולכם קדושים? כולכם בנים לשם? אין הפרש בין עם לעם? אין עם קדוש ונבחר בעולם? כל האדם הוא קדוש בשווה? זאת היא הקורחות האנושית, שהיא הקיינות החדשה, שממנה סובל האדם, שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. עד אשר יפוח היום, ויפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. כלומר, צריכה להיות, לפי הרב, והוא צופה לכך, להתמוטטות כללית של כל המכונה התרבותית של הנצרות. כן.
מה שקורה היום, שהנצרות מצליחה למשוך יותר יהודים אליה, יותר מאי פעם. ראה מה קורה היום בגולה, ההתבללות זה המכה בגולה.
רגע, מה שאתה אומר שהנצרות מושכת יהודים בגלות? זה לא נכון. ההתבוללות מושכת יהודים בגלות. ההתבוללות
היא... לא משנה מה, אבל...
לא, ההתבוללות היא לא נוצרית. ההתבוללות היום היא גויית, כפשוטה. היא חילונית אפילו.
חילונית, אבל גם למעשה הרוב נוצרי.
היום הרוב עם זיקה רחוקה לנצרות.
בסדר, אבל בכל אופן, הם לוקחים היום יותר מאי פעם.
נכון.
אתה שואל כל אחד היום בגולה, מתפלל, בקש לו כסף, שהבנות שלי התחתנו עם יהודים. שהבנים שלי התחתנו עם יהודיה. זה
המקדה,
שמעתי 90%
התבוללות. יש היום הרבה מאוד התבוללות, אבל תראה. מה שאתה אומר, זה נכון מסיבה פשוטה. מה זה הנצרות? זה יהדות של גלות. עכשיו, אצלנו היהדות של גלות של 2000 שנה החזיקה מעמד. מדוע? בגלל שהיא הייתה יהדות של גלות עם ציפייה לציון. ברגע שקמה המדינה היהודית, ואף על פי כן יהודי רוצה להישאר שם, אז אין הבדל מהותי בין יהדותו דשם לבין הנצרות. זה מה שזה עושה. כי אל תשכח שעתידים הגויים להתעלות, ויבוא שלב שיהיה קשה להבחין בין בית כנסת של גלות לבין כנסייה. אז זה אין פלא שהיום לא מורגש את ה... הצדקה, אין הצדקה לשמור על הייחוד היהודי. מה מבדיל בין היהודי של הגלות לבין שכנו הנוצרי המאמין באלוהים? אלה עובדים את אלוהים, אלה עובדים את אלוהים. מה ההבדל?
המצוות.
יותר קל לעשות המצוות של הנצרות. לשתות קצת יין ולאכול חתיכת מצה פעם בשבוע, זה הרבה יותר קל.
למה ציון זה מה שמחזיק?
למה ציון זה מה שמחזיק? צריך להבין, מה זה יהדות הגולה? יהדות הגולה זה עם ישראל, פליטי ממלכת יהודה, שנשארו מחוץ למדינתם ומצפים לשיבתם.
ועובדים את השם.
עובדים את השם מתוך מה? שתי אפשרויות, מתוך ציפייה לשוב לציון, או מתוך עבודה זרה. כן, הגמרא אומרת, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. למה הם עובדי עבודה זרה? הם עובדים את השם. באופן זר, הם עובדים עבודה זרה בבית הכנסת. בסדר? אגב, זה לא גמרא, זה פסוק מפורש. כן? ועבדתם, והפיץ השם אתכם בעמים, ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא ירקון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה לא ברור?
לא ברור, אם יש יהודי שמקיים תורה ומצוות בחוץ לארץ, למה כן. הוא כמו נוצרי?
יהודי שמקיים מצוות בחוץ לארץ, בעצם מתחבר אל היסוד של הרוחני של המדינה שבה הוא נמצא. הוא שייך להערה האלוהית של אותה חברה. לשר בעצם, לשר האומה, דשם. ולכן עבודת השם שלו מושפעת מן האווירה התרבותית דשם. לכן אין פה, למשל דבר מאוד מעניין, כותב הרמב״ם, האם בבית הכנסת יושבים על כיסא או על הארץ? מה אתה אומר? הוא אומר, בכל מדינות אשכנז וצרפת, אומר הרמב״ם, יושבים על כיסאות. ובארצות ספרד, המערב ובבל ומצרים יושבים על הארץ. תגידי למה? במסגדים יושבים על הארץ, והכנסיות יושבים על ספסלים. הנה הרמב״ם אומר לך, הנה אלה יושבים על כיסאות, אלה יושבים על הארץ.
זה טכני, זה לא...
זה טכני? איך שאני יושב בבית הכנסת זה דבר טכני? או שזה פועל על הנפש? לא, זה לא אותה תפילה אם אני יושב על הארץ או על כיסא.
בסדר, אבל אם יש לי חזן כמו כנסייה או חזן כמו זה של המסגד,
כן.
לא משנה לי, אני בסוף אומר את הדברים שבסידור.
אני, אתה אומר, בסוף אני אומר את הדברים שבסידור, שאלה אם אני מתכוון. כי למשל, אני אומר, רחם על ציון כי איבד חיינו. השיבה, עלינו לתוכה ושמחנו בבניינה. אני אומר כל מיני דברים כאלה. אבל אני לא מתכוון ברצינות. כי הרי אני נשאר פה, למרות שאני יכול לקחת כרטיס טיסה להגיע לארץ. נכון? כך כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שכל הדיבורים האלה הם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר.
אבל נגיד היינו מוצאים את כל העניין של ציון. היינו אומרים התורה והנצרות זה אותו דבר?
כן. כי אם אתה מוציא את העניין של ציון, התורה והנצרות זה ממש אותו הדבר. כי הרי הנוצרים הראשונים, לא כולם ביטלו את המצוות. היה ויכוח בתוך הנצרות הראשונה. בין פטרוס... לבין פאולוס, האם לבטל את המצוות או שלא לבטל את המצוות, נכון? העמדה שניצחה בסוף הייתה העמדה שמבטלת את המצוות. אבל כאשר פטרוס החליט שהוא לא רוצה לבטל את המצוות, הוא בכל זאת כבר היה מחוץ ליהדות מזמן. זאת אומרת שמה שיפריד את הנצרות מן היהדות זה לא שאלת קיום המצוות, אלא זה הנאמנות ללאומיות היהודית. האם שוברים את הסולידריות הזאת או לא שוברים את הסולידריות? מאחר והחליטו הנוצרים שהם שוברים את הסולידריות הלאומית, הם יצאו מבחוץ, יצאו החוצה.
יש, במזרח הרחוק אומרים...
רק שנייה, יש פה שאלה. אם השפעתנו על הגויים זה לא על ידי השפעה, זה על ידי השפעה פסיבית. הרי שיש יסוד לדרכו של הרש"ר הירש שצריך להישאר בין האומות כדי לגאול אותן. תשובה, לא. כי אפשר גם להשפיע על האומות מציון. מציון תצא תורה. כן, בבקשה.
שמעתי שכאילו במזרח הרחוק יש כזה תיאוריה שכל אחד נולד עם המזל שלו לגבי הדת שלו.
כן.
אז כאילו בעצם זה אומר, כל היהדות שלך זה מזה שנולדת בקטע של ציון וזה. אבל עכשיו הנוצרי, בסדר, הוא נולד ככה, הוא צריך להאמין ככה, זה צריך להאמין ככה. ובעצם כאילו, אלוקים זה רק ליהודים, זה כאילו...
לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר.
מה?
לא הבנתי את מה שאתה אומר. מה השאלה?
שבעצם הרב מאשר כאילו מקום לכל הדתות.
האם אני מאשר?
אני שואל.
כלומר, אתה שואל שלכאורה מתוך דבריי, משתמע שאני נותן מקום לכל הדתות. זאת השאלה?
כן.
התשובה היא, אכן כן. בבקשה.
לפי דברי הרב, הרב דיבילובביץ'
טעם. תגיד, אתה בערך כל שיעור שואל שאלה מהסוג הזה. זאת אומרת, אז לפי דבריך, הרב ההוא טועה. לפי דבריך, הצדיקים האלה טעו.
הרב גדול, שקהילה גדולה, לא עלה לארץ אחרי
שהיא קמה. כן, אני חוזר על זה. כל פעם שאתה תשמע רב, לא משנה אם זה אני או מישהו אחר, והוא אומר דבר X, תמיד יש מישהו שלא חושב כמוהו, נכון? עכשיו, אם מישהו חושב משהו, פעם מישהו אמר לי, תגיד לי, אתה חושב שרק אתה צודק וכולם טועים? אז אני אמרתי, כל מי שיש לו דעה חושב את זה. כל מי שיש לו דעה חושב, שמי שלא חושב כמו דעתו, לא
תוצאה. אתה מנהלת אותנו לכיוון מסוים.
כן.
אנחנו צריכים לצאת מפה בסיכומו של דבר מהשיעור במטען מסוים.
כן.
והאם המטען הזה מתנגש בדברים מסוימים?
מתנגש בדעה שהיא לא הדעה שאני אומר, נכון. כלומר, אם אני אומר משהו, ברור שזה מתנגש בדעתו של מי שחושב לא כמוני.
זה כל דבר, כל נושא, כל משפט שהרב יכול להגיד זה מתנגש בדברים מסוימים.
בוודאי. כמו שהיהדות מתנגשת בהרבה דברים. כן? אז אתה יודע מה שטענו הגויים בזמן הרומאים? הם אמרו שהיהודים הם הגרועים מכל בני האדם, כי הם בזים לכל דבר קדוש. שהרי הם לא משתחווים לאלים. ככה כותב את הציטוס הרומאי, ההיסטוריון, שהיהודים הם הגרועים שבבני אדם, כי הם בזים לכל דבר קדוש. כלומר, זה ברור שברגע שאתה מחזיק בעמדה מסוימת מול כל העולם, אז אתה אומר הפוך מכל העולם. אבל זה לא אומר שאתה לא צודק. כלומר, מה שאני אומר בשיעור, אני משתדל לפחות להוכיח אותו. בסדר? אני לא בא בדרשות של הטפה. דרשות של הטפה זה טוב לבית הכנסת. שהרב עושה כל מיני תנועות בידיים, והוא מרגש את הציבור. אני פה לומד.
לא מדבר על הטפה, למשל, כמו שדיברת למשל על השביעית ועל היתר מחירה ועל הכל.
נו. טוב, שמה התרגשתי.
צריך להביא את כל הדעות.
מה?
צריך להביא את כל הדעות.
תראה, ברגע שאני אומר דעה מסוימת, ברור.
אז אתה יכול להגיד שיש דעות אחרות.
לא, לא. כשאני אומר, אתה רוצה שאני אגיד כל הדעות לגיטימיות, ואני לא חושב. אני לא חושב שכל הדעות לגיטימיות. אני חושב שמי שאתה ציטטת, טעה, אכן כן.
אז זהו,
רציתי
לשמוע את זה
מהרב. אתה רוצה להגיד שאני אגיד, הוא טעה. כן, הוא טעה. בסדר? בסדר, זה מה שרצת לשמוע.
כי יכול להיות שפעמים...
הוא טעה. זה קורה. יש טעויות, ככל שאדם הוא יותר גדול, הטעות שלו יותר משמעותית. כן? אגב, פעם ישראל אלדד, אתה זוכר אותו, פרופסור ישראל אלדד, זכרונו לברכה. לפני שנים רבות הוא ביקר בניו יורק בשנות ה-50 אצל הרבי מלובביץ'. כשאז היה קל לגשת אליו, לא היו כל כך הרבה אנשים, וזה היה יחסית פשוט. ודיבר איתו שעות רבות. ואמר לו, צריך לעלות לארץ ישראל, והיום זה הגאולה, וגם הרב קוק אומר את זה. ענה לו הרבי מלובביץ', רב קוק איז אטויה. רב קוק הוא טועה. איז אטויה. כלומר, אחד שטועה. בסדר? אז ברור שהרב קוק והרבי מלובביץ' לא חושבים באותו דבר, עד כמה שאני יודע. בסדר? עכשיו, אני יכול גם להסיק מזה מסקנה. כיוון שהרב קוק צודק, אז תסיק בעצמך את המסקנה. כן, כן, בבקשה.
אפשר טיפה להרחיב בעניין הזה של
קין
וקורח?
האם אפשר להרחיב טיפה בנושא של קין וקורח? כן, דבר נא, מה השאלה?
לא ברור בדיוק השראה.
קין מתנגד לייחודיות של הבל. הוא אומר, זה לא פייר שהשם שועה אל קין, אל הבל ולא אליי. איך הוא אומר קין? בסדר? הנצרות, אז קורח, הוא אומר, זה לא פייר שמשה ואהרון קדושים. כולם קדושים. הנצרות אומרת, זה לא פייר שעם ישראל קדוש. כל העמים קדושים. נו, אותו דבר. זה במעגלים. קונצנטריים. בסדר? טוב. בואו נמשיך. הביצור המרומי והרכאה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם, מוכרחים ליפול ולהיעקר מיסודם. מה זה הביצור המרומי? ביצור זה מבצר, כן? הנצרות מתבצרת במקום עליון. היא אומרת שיש לה אחיזה בחיי העולם הבא, על ידי שאדם מאמין ביסודות הנצרות, בדוגמות. זה נקרא ביצור מרומי, בשפה של הרב. הביצור המרומי והרכאה לשחקים. אגב, הביטויים האלה מזכירים את דברי עובדיה הנביא, כשהוא מדבר על אדום. אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קינך, משם מורידך נאום השם. בסדר? כלומר, יש איזה, כן, שוכני בחגבי סלע, אומר בליבו, מי יורידה אני הארץ? כן, אז הרב, אז הנביא אומר לו, אתה תרד. אז גם פה הרב אומר, הביצור המרומי והרכה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם, מוכרחים ליפול ולהיעקר מיסודם. העולם צריך שיכיר, כי לא בהגה אחד, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם, לעוף לגן עדן. וכל אוצר הרעה, הרצח והטיוב הספון בכל חדרי רוחו, בדמו ובבשרו, יכול להישאר בעינו. וממילא הלא איננו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה. לת דעתיר מחזירה, אין יותר עשיר מן החזיר. מזונותיו, גם הרוחניים, מצויים לו בכל זמן ובכל מקום. ודמיין מעה לבני אינשה. המעיים של החזיר דומים למעיים של האדם. מה? אם אתה תפתח מעיים של חזיר, תראה שזה דומה למעיים של אדם.
לא, איזה מזונות
רוחניים יש לו? הכל, כל מה שהוא צריך הוא מקבל. כלומר, הוא מקבל בלי מאמץ. כן, יש פה שאלה. לפי דברי הרב, על ילד שנולד לאיזה שבט אפריקאי, אין סיכוי להיות קדוש. תלוי איך השבט. יכול להיות שיש שבטים אפריקאים בסדר. אבל נגיד שהוא נולד בשבט אפריקאי, לא בסדר, קניבל. כן? האם יש לו סיכוי להיות קדוש? סיכוי קטן, אבל יש לו. כן. דווקא אם יוכלו אותו, הוא יהיה קדוש. כלומר, קדושה זה לא דבר שהולך בסתם. זה דורש מאמצים. טוב, עד כאן להיום.